ישיבת הכותל עם הפנים לעם ישראל.
אדמו"ר אחד בשם רב פנחס מקוריץ מהדורות הקדומים היה חי כמו אדמו"רים בצורה מצומקת, כמו שהוא היה רב בעיר וכולי. לעומת זאת, כשהיה נוסע לייצג את הקהילה בפורומים ארציים, אז משום כבוד הקהילה הוא היה מתחסן בבתי מלון מכובדים וכולי. אז שאלו אותו מה טיב הדבר הזה, אז הוא אומר, פשוט פנחס במקומו, כשהוקים פרש פנחס במקומה, אז זה בין המצרים. פנחס כאורח הוא מפטיר ביום טוב, כי כל המפטירים הרי כתובים בפרשה שלנו. אז באמת יש גם השלכה לעניינים שבין המצרים. למשל, השפת אמת אמר, שכמובן זה עבוד חסידי, אבל המסר הוא חשוב, שבפרשה שלנו, חוץ מנניח הירושה של משה ובנו צלופחד וכל מה שמתגלגל בדבר הזה, מופיע הפרק הגדול על קורבנות המועדים. אז הוא אמר, זה הניחומים של שבת בבין המצרים, עוד יבנה המקדש ועוד יהיה סוכות ויהיה שמחת תורה ויהיה שמח, תזכרו בדברים האלה כפי שעולה מתוך הפרשה. זאת אומרת, אלה הם הלקחים של אני לא זוכר מישהו מאדמו"רי החסידות, אז אלה שנוהגים לערוך תיקון חצות גם בחצות היום, לא רק הלילה, בימי בין המצרים, אז היו יושבים בבית המדרש ומקוננים, והוא היה עובר ויושב כהנים לעבודתם, והיה מנגן להם ניגונים של מוסף ביום טוב. הוא גם עשה את זה, הוא עשה את זה בדרך האופיינית להם. ענייני שבת מתייחסים לפרשתנו בשתי נקודות, אחת במפורש ואחת מכללה. נתחיל מהמפורש. בציווי על הקורבנות נתפרשה עולת שבת בשבתו. אז האמת היא שהעובדה הזאת היא גם יש לה יסודות בהלכה. מהי הקריאה בתורה ביום טוב רגיל? פסח, סוכות. מוצאים שני ספרי תורה, באחד מה קוראים? מיני דיומא. ובשני מה קוראים? מה קוראים? הקורבן, קורבן מוסף של אותו יום. זאת אומרת שהם שתי קריאות שונות זו מזו. עכשיו נפנה לקריאה בשבת. הקריאה בשבת בתורה היא סדר, בין אם זה כמו שאצלנו נהוג היום בכל ישראל שקוראים את התורה אחת לשנה, בין אם נניח לפי מנהגים קדומים שהיו קוראים אחת לשלוש שנים או פעמיים בשמיטה, זה גם כן סיפור בפני עצמו שאולי נדבר בו בענייני הקהל בעזרת השם. אבל על כל פנים זה קריאה שהיא שוטפת, והיא אמורה נניח לסיים במחזור אחד, נניח לפי המנהג שלנו, אתה מתחיל מבראשית, אתה מסיים לעיני כל ישראל, דיינו את ענייני העולם וענייני בחירת עם ישראל ומתן תורה. וזה הסבב. וזה אתה קורא שבת אחרי שבת. מה קורה עם מפטיר בשבת? למה לא קוראים הוא ביום השבת? אז קודם כל זה סימן בשולחן ערוך. בבקשה? לא. מה זה נפקי מיני? הרי זה נפקי מיני. אם אתה קורא ביום השבת, אתה קורא ואתה חוזר על הדברים האלה. על כל פנים, המחבר הקדיש לזה סימן רש פג, סימן חסידים מדגישים ש... לעשות סעודה בראש חודש ולעשות סעודת מלה ומלכה זה סימן קטן בשולחן ערוך, אבל זה סימן בפני עצמו להראות את החשיבות. אוקיי, אז יש עוד למשל הסימן הזה רש פג, רש פג בשולחן ערוך בהלכות שבת מנסה להתייחס לשאלה למה לא קוראים מפטיר של קורבן המוסף של שבת. אז תשובה אחת, הוא אומר מה שאתה אמרת, שזה שני פסוקים והמינימום שלושה פסוקים, וכמובן שעל זה מיד המשנה ברורה דן בזה. הרי גם בראש חודש, מה אתה עושה בראש חודש? אתה מצרף מקודם לדבר הזה, תצרף גם פה ותקרא את כל הסיפור הזה. אז התשובה השנייה היא, מפני שאז היה קורה שצריכים להפטיר מיני המפטיר. אז נניח שהיו מוצאים הפטרה שקשורה לשבת, אבל נמצא שכל השנה כולה הייתה קוראת אותה הפטרה, כי כל השנה כולה, אז גם זה אני לא כל כך מבין, מה היה קורה? כמו שיש מפטיר שווה כל ימות השנה, יכולה להיות גם הפטרה כל השנה. על כל פנים זה עובדה, יש לנו זוג פרשנים, הפרשנים של דעת זקנים מבעלי התוספות. אז כנראה שהפירוש הזה התחבר מלקט של כל מיני ספרים שבעלי התוספות זה תקופה די ממושכת, אז כל אחד היה או נניח מבקר את שיטת רש"י או משלים אותה וכו' וכו'. אז בחומשים שלנו זה מופיע בצורה די תמציתית, אבל במה שנוגע לפרשה שלנו יש אריכות גדולה של דברים במה שנקרא פירוש בעלי התוספות, וגם שם בתוך הדברים שלהם השאלה הזאת כלולה. אז הוא מתחיל כך: ביום השבת עידה בשוחר טוב, דיינו במדרש לתהילים, לכל המוספים תמצא מוסף מועט, לא תמצא מוסף מועט כשבת. המוספים המינימום שבהם תמיד יש שבעה כבשים, חוץ מכל פר ועי וכו' וכו'. אז ולמה שבת המוסף שלה כל כך מועט? בסך הכל מצרפים את קורבן התמיד, זה כבש אחד, שני כבשים. אז ועל דבר זה קרה שבת תגר לפני הקדוש ברוך הוא. אז חז"ל אמרו ששבת מסייע לתערומת בדבר הזה. אמר לה הקדוש ברוך הוא, זהו קורבן מוסף ראוי, שפי שכל מעשייך כפולים. שני כבשים הם חלק משרשרת גדולה של כפילויות. מה כפול? שיר כפול. מזמור, שיר ליום השבת. עונשה כפול, מחלליה, כתוב מות יומת. לחם כפול, לחם משנה. וזה שאנו אומרים בקורבן מוסף, להקריב הקורבן מוסף שבת כראוי, מה שלא נאמר בכל המוספים. למה דווקא על שבת מגיע לציון לשבת הזה ראוי? ואז הוא מביא דוגמה ממשל של מלך וכו' וכו'. הקדוש ברוך הוא נתן לבני ישראל לחם משנה. כמו שאתם קיבלתם לחם משנה, תנו גם לי לחם משנה. דיינו משנה, שני כבשים כפולים. ואגב גררה, אפרש פירוש של תיקנת שבת, ויש פה פירוש ארוך מאוד של התפילה ותיקנת שבת. לנו יש שתי נוסחאות, יש תיקנת אחת בחף, תיקנת אחת בקוף. דיינו אם זה תיקון או זה תכנון או זה מתכונת. ואז הוא מתחיל את כל הסיפור הזה, וכן ושבת זה ביום השביעי, שהקדוש ברוך הוא אוהב שביעיות, ולכן שבעה ריקיים ושמיטה ויובל וכל מיני חשבונות של כל מיני סיפורים שכולם יוצאים תחת הכותרת של שביעית, של שבוע, של שבע. אז הוא אומר יום שבת יש לו מעמד מיוחד של שבע. על כל פנים היסודות הללו של הקורבנות, וגם אז הוא שואל את השאלה הזו ומעריך מאוד למה לא קוראים בתורה במפטיר של קורבן שבת, וקורבן שבת הוא מיוחד במינו בדבר הזה. אז זה יסוד אחד שמופיע בפרשה שלנו, ואנחנו נראה שהתשובה גם ליסוד השני היא אותה תשובה. ואילו בהבטחה לפנחס נאמר הנני נותן לו את בריתי שלום. מדברי הרמב"ן עולה שיש מכנה משותף נסתר לשתיים, דיינו גם הוא ביום השבת שזה יזכור של שבת, וגם במילה שלום יש יסודות של שבת. אז כתוב ברמב"ן כך: אין במוספי השבת חטאת כשאר כל המוספים. זה עוד הערה שנגררת אגב זה, כשמביאים קורבנות של יום החל מראש חודש וכל המועדים כולם, אז מביאים עוד שעיר אחד לחטאת. אז מילא ביום הכיפורים סיר לחטאת, כולם מבינים כל יום הכיפורים מעצם הגדרתו עומד בסימן של כפרה, אז ממילא צריכים גם סיר אחד לחפר. אבל למה כל המועדים כולם? בסדר, אז זה עניין בפני עצמו. ומה שאמר בראש חודש זה גמרא בחולין שהיא מאוד בעייתית. אביהו כפרה עליי, אומר הקדוש ברוך הוא, נורא ביום, איך אפשר להביא דבר? אז באמת כתוב כבר באגרות ראיה במקום אחד, אין לפרט דבר זה כפשוטו, כי מה פירוש הקדוש ברוך הוא צריך כפרה? הוא עשה גם כן משהו לא בסדר. מה הוא לא עשה בסדר? הוא מיית את הירח. אז זה גם כן איזה חשבון קוסמי גדול מאוד. אבל על כל פנים, קורבן חטאת שצריך להביא במועדים לא כלול בשבת. אז זאת אומרת, למרות שהכותרת של הפרשה של הקורבנות היא קשורה לכולם, וגם בסופה וידבר משה את מועדי השם לבני ישראל, גם זה כולל את הכל, אבל אף על פי כן, למרות המשותף, שבת עומדת בפני עצמה ואין בה לא חטאת ואין בה שום דבר אחר חוץ משני כבשים. אומר הרמב"ן, אין במוספי שבת חטאת כשאר כל המוספים, מפני שכנסת ישראל בת זוגו והכל שלום והמשכיל יבין. אמרנו, אז זה אנחנו הרי יודעים שכל מקום שהרמב"ן כתב משכיל יבין זה יסודות קבליים, אבל רואים שהרמב"ן התייחס לשאלה בפשט ונטע ליסודות הפנימיים בהסברת העניין הזה, והסביר בפרי צדיק שכוונתו למה שאמרו שכנסת ישראל היא בת הזוג של השבת. רש"י הביא את זה ברמיזה בפירושו לפרשת ויחולו, כשלמעשה אם אתה מעמיד את ימי היצירה על שבע, אתה לכתחילה בוחר מספר לא זוגי. אז נניח אתה מדבר ראשון, שני, שלישי, רביעי, ואתה יכול איכשהו לבדוק, לבנות את הזוגיות הזאת, אתה מגיע, אז שבת בא לפני הקדוש ברוך הוא בטיעון, מה עם בן זוג שלי? אמר הקדוש ברוך הוא, אל דאגה, כנסת ישראל תהיה בת זוגך. כמובן שהגמרא הזאת היא חממה של אולי לא גוי, אבל אני מתכוון לומר היסוד הזה של בת זוגך לקראת קלה. מאיפה נכנס היסוד הזה של שבת, שבת הקלה? בואו נעשה לקראת קלה. הלכת דודי הקבלי גם הוא בנוי ככה. זאת אומרת, באיזה מקום שהוא באמת ישנה זוגיות, כל העולם כולו בנה מזוגיות, והזוגיות של השבת או הזוגיות של כנסת ישראל זה השבת. אז לקחו פה מוטיב מיסודות הנישואים, מיסודות הזוגיות, והצמידו את זה לשבת או הצמידו את זה לישראל. זאת אומרת, יש פה דבר מיוחד במינו. וכמובן שכשאתה מדבר על זוגיות גם בעולם המודרני שלנו, מהו היסוד של זוגיות בריאה? שלום. דיינו שיש שוויון, שמקום שיש אחד אין לו מי להתקוטט, אבל כשיש שניים אז יכולה להיות דיסהרמוניה. לכן היסוד של שלום הוא היסוד המשותף לשבת ולכנסת ישראל, דיינו שלווה ושלמות ביניהם. אז זה מה שרב צודק למד פשט ברמב"ן, שכנסת ישראל היא בת זוגו של השבת, והכל שלום יובן על פי מה שאמרו בזוהר הקדוש, שלום, ומהי שבת, ואי הוא שלמה דהילה ותתה. היסוד של שלום זה כמובן של שלווה, זה כמובן של הרמוניה, זה כמובן של אין פרץ ואין צווחה, אין טרוניות. במידה שאדם יש לו שלום, במידה שאדם יש לו שלווה, כשאתה מדבר על השלווה השבתית, אתה אומר, מה פשט כל מלאכתך עשויה? למה זה כל מלאכתך עשויה? כי מה אומר אם אתה איש יצירה? מה אומר אם אתה בעל מלאכה? אומר שחסר לך. אדם יוצר, אדם מבקש להשלים דבר שהוא מרגיש בחסר שלו. אז כיוון שהוא מרגיש בחסר שלו, אז הוא משקיע עמל, משקיע עבודה, משקיע מיומנות בשביל להשלים את החסר. אם אבל להראות האידאה הבסיסית שיש הרמוניה, שיש ש, 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 מה שיש לך, אתה לא מבקש משהו נוסף שאין לך, אתה שלם, אתה שלב עם המציאות הזאת. זאת אומרת, המחשבה הזאת שאתה הגעת ל שום דבר לא, אתה לא רוצה, אתה ניחה לך בחזק התעשת. יש כמובן ברכה ב, 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 במניע ליצירה, אבל יש כמובן גם מהחופש, אנחנו עסוקים בהשתלמות, אבל ההשתלמות הזאת אומרת שאתה לא שלם מספיק. היה מייסי, הבדיחה היא כמובן על איזה עיר בגרמניה ש בחרה לה באיזה רב, והוא היה רב ממזרח אירופאי, אז כמובן שכל היום היה יושב ולומד חוץ מלמד את הפסקים. אז הגישו בנהלת החברה, הנהלת הקהילה, דרישה לפטר אותו. אנחנו ביקשנו אדם השטודירטר, זאת אומרת אדם שגמר כבר את חוק לימודיו, והרב הזה כל היום הוא לומד, אז משהו שהוא לא שלם, אז כל היום הוא משתלם, אז הוא לא רמת, אז הוא לא שלם. ההנחה היא ש על כל פנים, שמעתי פעם מהרב הרצוג, מה זה רב דוקטור, רוי פחוי למתיר איסורים. על כל פנים, האידאה הבסיסית הזאת שבת והיא נפש, שאתה לא מבקש משהו יותר, אתה ניחה לך כמו שהוא. זאת אומרת, האידאה של השבת ביסודה שאתה לא, אתה לא צריך יותר, ניחה לך ככה. דיינו שיש מחשבה של שלמות. ההשתלמות כוללת בתוכה איזה מוקש, זאת אומרת שאתה צריך עוד משהו שעוד לא גמרת אותו. על כל פנים, הרב קוק הרבה התלבט ביחסים שבין שלמות להשתלמות, והוא אמר בחריפות, חלק מהשלמות הוא שלא יחסר לה גם את כוח ההשתלמות. אז זאת אומרת, ההשתלמות איננה עומדת בסתירה לשלמות. מבחינה זאת, השבת היא, אתה זוכר שאמרת לי בשם הרב גץ פעם, שדיבר על כל המעלות של המועדים, אמר, כל זה אבל לא מגיע לשבת. אתה זוכר שאמר לך? זאת אומרת, המעלה הגדולה, גם עוד יותר מיום הכיפורים. זאת אומרת, כי כל אלה מעידים, כשאתה אומר זכר ליציאת מצרים, כשאתה אומר זכר למתן תורה, אז אתה אומר, אני צריך לחזק את הזכר. אם אני לא אחזק אותו, אז זה חסר לי. כל הרעיונות הקשורים למועדים, הם מבקשים להשלים איזה אידאות שחסר להם. שבת לא חסר לו שום דבר. שבת ניחה מעין עולם הבא. זאת אומרת, היסודות של השלום השבתי זה העובדה הזאת שאתה לא מבקש שום דבר ליצור, ולכן לא כתוב שעיקר האיסור של המלאכה בשבת זה העמל שבו הגיעה בזה. זה לא ככה. עובדה היא שמלאכת מחשבת עשרה תורה. כך יש גם ברב הירש, שהיסודות הגדולים של האידאה של השבת הוא שאתה לא זקוק לשום דבר להשלים את מה שיש לך. הכל ארוך, הכל מתוקן, הכל נמצא פה. זה הפשט יום שכולו שבת. דהיינו שהיצירה מפסיקה להשלים את עצמה. מעלתה המופלאה של השבת המתייחסת למדרגת השלום והשלמות אינה מותירה מקום לחטא ולחטאת. כי מה פירוש היסוד של חטא? ואני ושלמה בני חטאים. מי שחוטא חסר לו משהו. מי שחוטא, לחטוא ולהחטיא זה יסודות משותפים. דהיינו שהוא פגם, היה לו איזה פגם, היה לו משהו שהוא מבקר, הוא סתם מן הדרך, אז הוא חייב להביא קורבן חטאת. קורבן חטאת אמור להשלים, אבל אם לא חסר לך שום דבר, למה אתה צריך להביא חטאת? לכן הוא אמר ביום השבת שמופיע בפרשה שלנו, יש רק שני פסוקים. יש אותם פסוקים מיוחדים המדגישים את השלווה ואת השלמות שאתה נתון בה. אפשר שמכאן אף עניינה של הברכה מיוחדת שלום. נדמה לי שבכל סוגיות התרבות האנושית, גוד ביי, בוקר טוב, כל מיני הברכות הללו, אין אף אחד בהם שלום. מה פירוש? אתה יודע מאיפה זה יהיה, כתבו את זה. ובכן, אז כשאדם מברך את חברו, השלום זה הברכה הגדולה ביותר בזה שהיא אומרת לך, אני שלם, אתה שלם, אנחנו שלמים זה עם זה. אז אומר, ברכת השלום מיוחדת למחשבה היהודית בזה שהיא אומרת, ישנו שלום אחד גדול. כך שנינו במשנה, התקינו שיהיה אדם שואל את שלום חברו בשם. זאת אומרת, יש מהדרים שלא כותבים את המילה שלום, ובמידה שכותבים את המילה שלום מלאה, גולזים את ה... עיקר כותבים שלום שין למד וב ופסיק. דהיינו, כדי לא להתחייב בגניזתו של הקטע הזה. וברוך ערך את... וזה התיקון הוא שלום עליכם ושלום משמעותיו של הקדוש ברוך הוא. גם מה שאנחנו בקידוש לבנה אומרים שלום עליכם, זה בעיה לא פשוטה, איך זה נגרר לתוך הזה. אז זה השערה מעניינת מאוד של הרב מימון על דרך המחקר. זה ברור שקידוש הלבנה איכשהו שייר גם לתקופה שהרומים לא נתנו לעבר את החודשים, לא לעבר את השנים, ואנחנו מכירים כל מיני פטנטים שהצטרפו במשך הדורות. למשל, איך דוד מלך ישראל חי וקיים נכנס לדבר הזה? קודם כל, מה טיבו של הניסוח הזה, חי וקיים? זה כבר וורד של הרב קוק, במודה נפניך מלך חי וקיים. חי סותר לקיים. כל דבר חי הוא סופו למות. מעצם ההגדרה של חי, אין חיים תמיד. לעומת זאת קיים, הוא קיים, אבל אין לו, יש לו חיסרון שלו את היסוד, הוא סטטי, אין לו את היסוד של החיות. אז הוא אומר, מלך חי וקיים, הקדוש ברוך הוא היחידי שיש לו גם חיוניות וגם דינמיקה וגם סטטיקה. איך שני הדברים האלה עושים שלום ביניהם, זה היסוד של חי וקיים. אותו דבר גם במשיחיות. המשיחיות, איך זה נולד? זה נולד מזה שרבי היה בגליל, ולמרות הידידות שלו עם הרומיים, אז הוא לא רצה להתגאות איתם כנראה, והיה צריך לעבר את החודש. אז הוא שלח את רב חייא ללוד שביהודה, ואמר לו, לך לשם ותעבר את החודש. הוא שלח לי סימנה, זאת אומרת, אם אתה תצליח להתגבר על העוקבים אחריך ואתה תעבר את החודש, שלח לי איתות, שלח לי איזה אות מוסכם שהקדשת. אז הוא שלח לו דוד מלך ישראל חי וקיים. כך אומרת הגמרא בראש השנה. זאת אומרת, הניסוח דוד מלך ישראל קיים זה ניסוח שרבי אמר ל, או שרב חייא מעצמו אמר, אני לא זוכר, ואתה שר לי סימן. למה הסימן הזה? רבי מגזע בית דוד, רבי הרגיש איזה מלך אני, מלך אביון, שאני אפילו לא יכול, אני לא עצמאי במידה כזאת למרות הידידות עם הרומים, שאני לא יכול לעבר את החודש. אז רב חייא היה בן אחותו, אמר תשלח לי ועוד של תקווה, למרות השיעבוד ולמרות מהרגשת הגלות שאנחנו נתונים בהם ואין לנו ברירה, למרות זאת דוד מלך ישראל וחגם, דהיינו המסורת המשפחתית תישאר עצמאית, ומתוך כך השתרבב כמובן הזיכרון של דוד מלך ישראל חי וקיים בקידוש הלבנה, שהרי קידוש הלבנה היא הגורמת לניסוח הזה. הרב מימון משלים פה מן הדמיון והוא אומר כך,
כשהיו מקצים את החודש, זה היה צריך להיות תחילת החודש, החודש היה אפל. אז בדרך כלל היו חכמי ישראל המוסמכים מתכנסים, והיו חוששים כמובן מהמלשינים ומהמאסרות, וכל אלה שיעקבו אחריהם. אז הם היו מסוגרים באיזה מקום אחד, ודנים ביחידות החודש, והעמידו תלמידים שישמרו, שלא יבואו כל מיני מלשינים עוקבים אחריהם. אז כשהיה מתקרב מישהו בחושך, מישהו מהתלמידים, אז היו שואלים אותו שלום עליכם, אז התשובה הייתה עליכם השלום. זאת אומרת, שלום עליכם ועליכם השלום, זה לדעתו שריד מאותה תקופה מחתרתית שהיו השומרים עומדים על המשמר למנוע מכל מיני מלשינים שלא יפריעו לקידוש החודש שחכמי הסנהדרין המוחמאים נמצאים ממנו. אז מה?
תן לנו שלום עליכם.
הם ימצאו את זה מאשכנזים. על כל פנים, האמת היא שבלי ההסבר הזה אין לי הסבר על פי פשט. מה פתאום נכנס מין מילה כזאת? זה נכנס כל כך לפולקלור. בזמן שבין שתי מלחמות עולם הייתה ליטה מפוצצת בישיבות. בישיבות היו מלאות אנשים. עד כדי כך שמצאתי בעיתונות של ערב מלחמת העולם השנייה מודעות מישיבת תלת, מישיבת זה, נא לא לבוא, אין לנו מקום. היום זה בדיוק הפוך כמובן, אבל על כל פנים, הישיבות פנו במודעות שלא יבואו. אז היה מייסה בקידוש לבנה אחד, שאחד ניגש לראש הישיבה ואמר לו שולם עליכם. אז הוא אמר, עליכם שולם, רק אין לי מקום בישיבה. הוא חשב שבתלמיד חדש אגיד לו שולם עליכם. אז זה הפך להיות, ההסבר של הרמיים הוא נעים, הוא יפה, הוא אמרתי, הוא קצת, אבל אני אין לי הסבר אחר בדבר הזה. מכל מקום, הברכה הזאת שלום היא למעשה, האמת, אתה הדמות המתקרבת, אתה מביא איתך שלום, שלום עליכם, עליכם השלום, זאת אומרת, הברכה הזאת תהיה צמודה גם לך. בבקשה? זה המשנה שאמרתי, זה התיק. התקינו שיהיה אדם שואל לשלום חברו בשם. למרות הקדושה שיש בשם שלום, לכן אמרתי שיש כאלה שגונזים את המכתבים שכתוב, באמת תראה בכתבים של חזונים, במכתבים של אחים, אז היום יש פטנט לכתוב שלומות, מוצאים כל מיני כאלה לעקוף את זה, אבל באמת היו כאלה שנזהרו מאוד מלכתוב את השם שלום. התקינו שיש שלום, אבל שלא לא לכתוב את זה. אבל עצם העובדה הזאת שאדם מברך את חברו בשם, זאת אומרת במילה שיש לה יסוד של קדושה, מעיד על העומק של האיחולים. האדם עצמו, החברה עצמו, שואפת לשלווה, היא שואפת לשלמות. כשאחד אומר לחברו שלום, אז הוא למעשה מאחל לו שהוא יחיה בעולם של שלמות. הוא מאחל לו שלא יהיה לו חסר שום דבר. או שאני ואתה יחד נזכה לשלום. על כל פעמים, זו מילה שיש לה מסר ולא סתם מילה, אני כבר לא רוצה לדבר. איך היום אומרים ביי ביי, שטוסים ואבולים, מילים בלי שום תכנים. כשאתה אומר ממילה אחת, how are you, אז אתה שואל משהו, ואתה אומר ביי ביי, סתם איזה מילה בלי...
כמו
נביכה. מסתום היו חוקרים שיחפשו איך נולד הדבר הזה. איך נולד הביטוי הזה?
זה קיצור של good bye.
נו, זה אולי ככה. בסדר, יהיה ככה. All right, או משהו כזה, מיני מילים כאלה. אני מתכוון לומר שגם מה זה אוקיי? אוקיי
זה מהצוללנים, הצוואר.
היא גוף הקשיה. על כל פנים, אני מתכוון לומר שביטויים כאלה, לעומת המסר העברי, האומר, כשאני אומר לך שלום, אני מאחל לך את המקסימום שיכול להיות. אני מאחל לך שלא יחסר לי, שלא יחסר לך, שלא יחסר בחברה, שום דבר הכל שלווה, הכל נתון, הכל מייחל לעולם שהוא כולו שלווה. וזה התיקון, הוא שלום עליכם ושלום משמעותיו של הקדוש ברוך הוא. ויש מי שהסתפק, זה שמעתי מאבן שמואל, אין, האם אין ברכת השלום בכל ימי החול מבא לגעגוענו על יום השלום, יום השבת? הוא היה פילוסוף עם עולם של שירה, אבן שמואל. אז הוא פעם אמר לי, ואחר כך מצאתי זה כתוב, שאחד אומר לחברו שלום, למה יעשה הברכה? הייתי שבת שלום. אז מילא בשבת אני אומר לך שבת שלום, בכל ימות השבוע אני גם מתגעגע לשבת. אז הוא אומר, אולי אי אפשר להגיד ביום רביעי שבת שלום.
איפה נכנס לשבת שלום? רביעי שומעים מיד שבת, זה לא...
אז
מאיפה פה בארץ אנשים אומרים
למה? הרבות אמר לי שבשולם, זאת אומרת הרבות אמר לי, הוא אמר זה בעברה אשכנזית, אבל הוא לא אמר גוט שבס, המילה גוטר היא מילה לועזית, אבל אולי שלום עליכם, אולי שלום עליכם, אולי שלום עליכם. מה? כן, כן, מעניין, יכול להיות שזה הרבות מרוברשאי, אולי משם הוא שמע את השבי שולם, מכר יום רבם עם היום על השבי שולם. זאת אומרת, אני לא יודע להשיב לך ישר, אבל זאת אומרת צריך למצוא את המקור ששבת שלום, שבת שלום. אבל כל פעם הוא אומר, יכול לפעול להיות שאתה מתגעגע כל ימות השבוע לשלימות ולשלווה של השלום. מימד נוסף עולה מדברי בעל עכשיו עולה מדברי בעל שפת אמת, גדול השלום שניתן לפנחס, פירוש השלמות הוא גמר המכוון להיות אדם בעל המקום המיוחד לו. זאת אומרת, אני כל ימי הולך ואני מגיע בסוף לחוף הנחשף, אני מגיע בסוף למטרה הסופית. האם אדם הולך ומגיע ונודע לו עיקר המכוון שעל זה נברא? זאת אומרת, אתה יש לך יעד ואתה כל ימיך מצפה ליעד. אני מאחל לך שתגיע כבר ליעד, שתגיע לשלווה, תגיע לשלום. וזה השלמות אינו, האדם אינו יכול למצוא רק בעזר עליון. זה לא סתם איזה מין איחולים, זה לא סתם איזה מין ברכה, זה שיא הברכות, זה ברכה כל כך כוללת, שאם אין לך סייעתא דשמיא אתה לא יצטרך להגיע, מה שקוראים בלשוננו המודרנית הגשמה עצמית. אדם כל ימיו שואף להגשים את עצמו. מה קורה שהוא מגשים את עצמו? הוא מבסוט, הוא ניחה לו, מה שלומך? מה השלום שלך? ברוך השם, מה פירוש? אני מאחל לך שאתה תגיע לשלמות, אתה תגיע לשלווה, אתה תגיע להיות שלם עם עצמך. אז הוא אומר, אבל זה באמת אדם שהגיע לדבר כזה לא חסר לו שום דבר. העובדה הזאת שלא חסר לו שום דבר, שכל עולמו שלם עליו, זה יכול אדם להשיג רק בעזר עליון, והוא בחינת שבת. אתם רואים מה שאבן שמואל ניסח בניסוח מודרני כמעט אמר השפת אמת, והוא בחינת שבת שנקרא שלום. למה באמת נקרא שבת? כי כמו שבת היא שלימות והשלום הוא שלימות, אבל לדבר כזה אפשר להגיע רק בכוח הנשמה היתרה שמדבק האדם לשורשו ומקומו. אני חושב שכבר אמרתי כמה פעמים, את אנשים בני מעלה, גם בני זמננו, הנשמה יתרה לא הייתה איזה מין אידיאה מרחפת באוויר. סיפר לי רב מוישה הרשלר, שהיה מקורב אצל החזון איש, שהוא הסתובב פעם בליל שבת אצל החזון איש, והוא ראה שבדיחה דייטה, הוא היה מבסוט ככה, מאוד מהיר. אז הוא אמר לו, מוישה, אני חידשתי עכשיו דבר שרק בכוח הנשמה יתרה אני יכולתי לחדש אותו. זאת אומרת, זה חשיפה עצמית שהוא הרגיש. סיפר לי הרב דרוק היה אומר שהוא בחל שלמה. אז, כן? אז הוא סיפר לי שהוא הגיע לפונוביץ' בתחילת חורף תשי"ד. אז הוא חיפש דרך להתקרב לחזון איש, זאת אומרת, החזון איש גר שם בבית למטה, אז היו מקורב, אז הוא חיפש, אז הוא נכנס, ועמדו אז גיטין בישיבה, אז הוא אמר לחזון איש שהוא מתקשה להבין מה זה חזרה שליחות אצל הבעל. זה מושג בפרק השולח, שהשליחות הזאת... אמר לך, אז אני, שבאמת זה קשה, אבל תבוא אליי בליל שבת. בכוח הנשמה היתרה אני אוכל להסביר לך את זה טוב יותר. והוא לא יכול היה לעבוד בליל שבת, כי באותו בליל שבת נפטר חזון איש. קיצר, אז עד היום אני לא יודע להסביר מה זה חזרה שליחות אצל הבעל, אבל הלקח שאתה למד, שהוא אמר, מסנקה בשביל צריך אטמוספירה, צריך שיהיה אווירה נעימה. האווירה של שבת זה היסוד של נשמה יתרה. בכוח הנשמה יתרה יכול אדם... אז כמובן, מה קשה לשפת אמת? אז אם שלום זה ייחודים כל כך גדולים, למה לא אומרים שלום כל השבוע? למה דווקא שבת? אז כל מה שאומרים שלום באמצע השבוע, זה מכוח העובדה הזאת שאפשר להגיד שבת שלום. שבת שלום, אדם חוזר למקומו, מדבק, לכן נקרא יום מנוחה ושמחה. כמובן השאלה היא, מן המנוחה אני מבין, אבל מה זה בשמחה? השמחה היא שאני מגלה את עצמי, השמחה היא שאני מגשים את עצמי, אני טוב לי. אדם שמח דרך כלל שאין לו, אין לו מטרות שהוא עוד מצפה להגיע להם. הוא עכשיו ניחה לו בחזקת השתם. וכך בהתייחס לקורבן השלמים, כתב בשפת אמת, בכל מקום שיש התחברות התחתונים אל השורש בעליונים, זה בחינת השבת. זאת אומרת, ההידבקות הזאת, ההרכבה המיוחדת הזאת, שתחתונים ועליונים, שהמסגרת שלנו היא המסגרת האידאית, שיש לי אידאה שאני מבקש להגשים אותה, זה בחינת השלום. מעלת השלום, כשם שהיא מתייחדת לשבת, כך היא כוללת את מעלות השמיטה. כתב בהקדמת שבת הארץ, שנת שבתון מוכחה היא לאומה ולארץ, שנת שקט ושלווה, בין נוגס ורודה, שנת שוויון ומרגוע, אין רכוש פרטי מסוים ולא זכות קפדנית. אתה יכול לראות את התיאור הפיוטי של הקומוניזם. באמת לא על חינם, זה הרי דבר ידוע, שכשהרעיון הקומוניסטי התחיל להתפשט בעולם בסוף מלחמת העולם הראשונה, אז גדולים וטובים, ממש גדולים וטובים, נסחפו לרעיון הקומוניסטי. כמה מגדולי ישראל היו כאלה, והחפץ חיים מאוד טרח למשוך אותם משם, אני לא רוצה כמובן להזכיר שמות. ולמה הם נשכו? הרעיון של שוויון, הרעיון של שלום. זאת אומרת, עצם המחשבה הזאת שעולם בלי מלחמות, עולם בלי תחרויות, עולם שלם. אנחנו יודעים היום כמה זה היה מזויף, אבל בעיקרון, אז הוא אומר, שנת השמיטה יש לה את הערכים הקומוניסטיים שכולם שותפים, שהראיה, האקספרימנט הגדול הזה של הקיבוץ, אני מדבר של הקיבוץ, ובארץ ישראל עד להפרטות האחרונות. אבל האמת היא זה רעיון גדול מאוד. יכולת באמת לראות גדולי ישראל, אני עוד בעצמי הכרתי, היום אני כבר לא יודע, בקבוצת יבנה, היו יהודים לומדים גדולים, אנשים, אנשי רוח, ואני לא מדבר עכשיו על דל גורדון, אנשים אמיתיים שהשלווה הזאת דיברה אליהם. זה בדיוק מה שהרב אומר פה. שוויון מגון, אין רכוש פרטי מסוים ולא זכות קפדנית. זאת אומרת, אני לא אומר, זה שלי, אל תיקח פה. ושלום אלוהי שורר על כל אשר נשמה באפו. כשאתה קורא את ישעיהו וגם זאב עם כבת, אתה רואה את העולם השלם השלווה הזאת. ואילו בעל שפת אמת דן על מעלת ארץ ישראל כמקום מיוחד להתקשר בשורש עליון. זאת אומרת, זה רעיון נפלא מאוד, אבל הוא יכול לבוא לידי ביטוי רק בארץ ישראל, לכן שמיטה נוהגת בארץ ישראל. וכשבני ישראל ישבו בארץ, קיבלו כוח הנשמה שלמעלה. זה וורד של שפת אמת, לא מצאתי מישהו. נותן נשמה לעם עליה. למי שמסתובב על אדמת ארץ ישראל הוא מקבל נשמה יתרה. אז אנחנו יכולים היום כמה פעמים לומר נשמה יתרה כזאת, נשמה יתרה כזאת, אבל את אומרת יש לו רוחניות פלוס. וכמו שנבחרו בני ישראל ונתן להם השבת שהוא עדות שיש לבני ישראל דבקות בשורש העליון, כי מה זה שבת? יום זכר ליום שכולו שבת. מה זה יום שכולו שבת? יום של השוויון האנושי הכללי, יום של השוויון בין כל החברה, יום של השוויון בין אדם לבין בעלי החיים. כן, השמיטה בארץ עדות שארץ ישראל נבחרה להיות לדבקות בשורש העליון. להסתובב בשמיטה פירושו של דבר להבין שהכל שלם, שהכל שלם. התקשרות זאת של ימי השמיים על הארץ, פירוש, מה פירוש ימי השמיים על הארץ? דכל שלמטה יש לו שורש שלמעלה. וימי השמיים, מה זאת אומרת? יש לה, בשמיים ימים, אלא הם השורשים מהימים שעל הארץ. כשאתה מדבר על ימי הארץ, אתה מדבר על יום ולילה, אתה מדבר על יממות, אתה מדבר על זמנים. אז הזמנים הללו שואבים את כוחם מזה שיש גם יסוד רוחני להם. היא שמעניקה לשמיטה את מימד המנוחה, השביטה, השלום והשלמות. ושבתה הארץ להיות חיות ודביקות בשורש המנוחה גם בארציות וגשמיות. מה זה? אגב, הוא כמובן, מה זה ושבתה הארץ? מה זאת אומרת שיש לארץ שבת? מכיוון שהשבת האידאית היא בעולם הרוחני, ושבתה הארץ, זאת אומרת, יסודות רוחניים התקשרו גם לארץ, גם בארציות וגשמיות, נמצא שהשבת שלנו היא באמת בבועה של יום שכולו שבת, ולכן כל מלאכתך עשויה, ולכן אין דיבורך בכל כן דיבורך בשבת. זה השפה של גן עדן. מעין עולם הבא זה היסוד הגן עדני. לברכת שלום, שבת שלום שבשבתותיה של השמיטה, ראינו את הדעת זקנים בעלי התוספות, שאמר כל השביעים חביבים. אז אנחנו ביום השבת, מה חביב ביסוד הזה? יש לזה שבע שמיטות. אז ברכת שבת שלום, שאתה אומר שבת שלום, כשאתה אומר בשנת השמיטה שבת שלום, אתה אומר שבת שלום גם לאדמה, גם לארץ וגם לבני אדם. משמעות כפולה של שלום העולמים. זהות בין השלום, השבת והשמיטה, מקבלת משמעות מיוחדת בשבתו של בין המצרים. היסוד של הרעיון הזה מופיע בכמה, אני חושב, בספרי חסידות, בתפארת שלמה של הרדומסקאי, שעיקר התיקון, זה כתוב בברסלב, שעיקר התיקון של בין המצרים זה בשבת. מה פשוט? מה זה בין המצרים? קודם כל, אמרת כבר בתנועה הזאת, בין המצרים שאתה לחוץ, ומי שמענג את השבת נותנים לנחלה בלי מצרים. כמובן, הפשט הכי פשוט שבין המצרים, מה זה? איך נולד בין המצרים? כל רופא יפגע בין המצרים. אולי קצת דומה למה שקראנו בפרשה הקודמת, על האתון שבא גדר מזה וגדר מזה, אין דרך ללכת. שם הרודף משיא את הנרדף. לכן כל רודפיה, היא הייתה נכנעה בשטח פתוח, והיא נכנסה לאיזה מקום צר, ושם תפס בבין המצרים. כמובן שבין המצרים יש לו גם משמעות ברובע. מה קרה ביהודה עם בתמוז? לפי מה שמופר במשנה, לא לפי מה בתנך זה בעיה. כי בתנך כתוב שהחומה נבקעה בירמיהו, נבקעה בתת בתמוז. אז הגמרא בראש שנה דנה בזה. בבקשה?
בבית ראשון.
במשנה כתוב וכן בבית שני. מהמשנה משמע לא כמו שכתוב בפסוק. אז הגמרא דנה בזה. הגמרא אומר דבר מיוחד. בלבולי חשבונות היו שם. מה זאת אומרת בברך שמות? באמת טעו. אז השאלה היא כמובן, כשכנסת הגדולה ערכה את זה, ידעת עוד למה, למה לא חזרה ותקנה את זה? רצו להראות לנו איך זה נראה. גם נביאיה לא מצאו חזון מהשם, שגם הקליטה הנבואית הייתה כבר מטושטשת. אז ירמיהו טעה כשכתב בספרו בתשעה לחודש נבקעה החומה. קשה לומר את זה, אבל אבל ככה, מה זה בלבולי חשבונות? אז זה כתוב. למה? כי קליטת הנבואה גם לא הייתה צלולה. אז זאת אומרת שרוח הקודש הייתה מאוממת. אז על כל פנים, לפי המסורת במשנה, בבית שני נבקעה החומה בערב בסביבת שער שכם, מתוך הנחה שחומת תורדוס זהה פחות או יותר לחומת סולימן. ומה קרה אז? ואז קרה שהרומאים שפלשו נתקלו בחומת הקנאים, והקנאים הללו ניהלו קרבות בשטח בנוי מי"ז בתמוז ועד תשעה באב או עד שבעה באב. כל הזמן הכוח הרומאי לחץ והמגינים נסוגו כשגבם אל המקדש. וכמובן, מה נתן את המוטיבציה לקנאים? מה הם חשבו? הם ראו הרי שהכל מתמוטט. הם היו בטוחים שברגע האחרון המקדש ינצל על ידי אש מן השמיים, על ידי משהו אחר. היה להם תקדים מצוין. מה הוא? חזקיהו וסנחריב. מפורש כתוב שחזקיהו ישב במצור וסנחריב כבש את כל הערים מסביב. תפסתי, זה הרי מצאנו בסטילה של סנחריב שנמצאת היום בקושטה. זאת אומרת, מצבת הזיכרון שסנחריב מתו אותה במוסול, בעיראק, וזו הייתה האימפריה הטורקית שלטה אז על עיראק, הביא את זה למוזיאון בקושטה. ושם כתוב, תפסתי את חזקיהו כציפור בכלוב. כך סנחריב המתיק את האהודה שלא יצטרך לבוש. וכמובן, קרוב לוודאי שישעיהו ידע את הניסוח הזה, ולכן מה כתוב ישעיהו על הצלת סנחריב? כציפרים עפות יקן יגן השם צבאות על ירושלים. הציפור הזאת, ציפור בכלוב, היא תשתחרר מן הכלוב הזה. נבואת הנחמה. אז קרה משהו שהוא באמת פילי ביותר. 180 אלף חיילים אשורים נמצאו מתים. אז הגמרא בסנהדרין דנה איך הם מתו, אבל הם מתו. אז זאת אומרת, הייתה מסורת, כמובן, למה הייתה מסורת כזאת? מה הצד הרציונלי של המסורת? כי איך הקדוש ברוך הוא יכול להחריב את ביתו? הקנאים האמינו שזה בית השם והם צדקו. אז איך הקדוש ברוך הוא ייתן שיהרסו אותו? אז הוא נותן, ואחרי זה הוא נותן דזבנג. לכן הייתה להם מוטיבציה עמוקה מאוד להילחם. אז במשך בין המצרים, בין החומה של העיר לבין החומה של הר הבית, הנה שני המצרים. אז בין המצרים, גם בגלל המצרים הללו שניתנו בדברים כגון אלה, בין החומה אחת לבין החומה השנייה, ששם הם נתלו בתור הזה. אז אמר, עיקר התיקון של בין המצרים זה בשבתות. כי בשבתות אין מצרים. בשבתות אין דבר. השלום השבתי אומר לך שהוא יתגבר על הצרה, יתגבר גם על המצרים הללו.
לפי הספרות
החסידית,
אלו שבתות הכי
גבוהות שעושה. אולי.
לא, ככה
כתוב. יופי, בסדר. עיקר התיקון של בין המצרים בשבתות שבגים השבועות אלו, ובדרך התרוש החסידי כתב בעל תפארת שלמה על היחס בין השמיטה ועל החורבן. אז תרצה הארץ לשבתותיה. אז בזמן הגלות תרצה הארץ לשבתותיה, הם השבתים, השבתות, הם מלא רצון לפני השם. איי, 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 יגידו, פעם היה לנו, אתם זוכרים איזה בין המצרים היה, אתם זוכרים, כולנו היינו, כשתהיה נחמה, אז יגידו, חבל, חבל, שאין לנו את הרגשה עמוקה של שבת בתוך האבל. הם מלא רצון לפני הקדוש ברוך הוא בשמחה גדולה, כמו שכתוב, רב לך שבת בעמק הבכה. ימי המצרים בין י"ז תמוז לתשעה באב הם הבכה, ואז רב לך שבת, כלומר רב לך שבת, רב לך שבת.
איי היה שבת, איי הייתה שבת, שבת מיוחדת במינה. יום שבת קודש בימי המצרים הוא יותר גדול מכל ימות השנה. כך יוצא מהאופטימיות החסידית. איך היא ביקשה למצוא את היסודות הללו. השלום השבתי הוא פורץ גם את גבולות החורבן. ועל פי דרכנו, מעלתה של השבת שבין המצרים בהדגשת השלום, השבת, אותו שלום המשלים בין פירודי החורבן, המביא ייחוד בין הנפרדים, אחוז בנפשו של אדם שהעולם הפנימי חרב עליו, ייחוד בארץ שחרבה ונפרדה מבניה, וייחוד בעם מפוזר, מפורד ומפוצל. אז כשאתה אומר שלום, אתה מביא אחדות בין כולם. לכל המערכת המאוחדת והמאחדת הזאת, המבשרת שלום בעולם, מתווסף מימד מיוחד בשנת השבת, שנת המנוחה, שנת השלום. שלום האדם עם עצמו. וביום השבת שני כבשים, האדם שלם עם עצמו, עם אחיו, עם אדמת המולדת המתרצת ונגלת, יישאו הרים שלום לעם. איזה שלום לעם? ארץ ישראל גם היא מתאחדת עם ישראל. הייחוד הזה הוא שמביא שלום. שבת שלום כל השנה זה חלק. שבת שלום בבין המצרים. והנני נותן לו את בריתי שלום. השלום הוא עשה פעולה של הרג, הוא עשה פעולה של פירוד, הוא עשה פעולה של הריגת נשיא שבט השמעוני, אבל לידי זה הביא שלום לעולם.
ישיבת הכותל עם הפנים לעם ישראל.